שלום ענת.
שלום ענת, ותודה.
ולהתראות. שלום שלום.
תודה רבה.
ושלום אריה.
שלום בן.
אז אתה מתעודד, יש קבינט מלחמה חדש. זה סופי ברוך ורשמי.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
זהו, אפשר לפרוש. בוא נצרף את מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ. שלום מיכאל.
שלום לך.
אז תן רגע את הסקיצה, זאת אומרת, מי מצטרף ולאן?
הקונסטרוקציה היא כזאת, יוקם מה שנקרא מטבחון או קבינט מלחמה, איך שלא תרצו לקרוא לזה, שיורכב בעיקרון משלושה אנשים, ראש הממשלה, שר הביטחון ובני גנץ. אלה שלושתם יסורפו עוד שניים כמשקיפים, זה אחד מכל אחד מהצדדים, אייזנקוט ודרמר. זה אומר שבאופן עקרוני יש כאן רוב לראש הממשלה, גם בפורום המצומצם. הפורום הזה, המטבחון, לא יקבל באופן חוקי סמכויות מהקבינט הרגיל, הסמכויות החוקיות של הקבינט יישארו כפי שהן, אבל אנחנו יודעים איך זה מתנהל, אנחנו יודעים שתמיד ראש הממשלה מקבל את ההחלטות בפורום המצומצם, אז פשוט זה הולך להיות הפורום המצומצם, שבו יקבלו את ההחלטות, הקבינט יהפוך קצת לסוג של חותמת גומי, בוא נקרא לזה ככה. לקבינט הרגיל יצורפו עוד בעצם חמישה חברים.
לא לפורום המצומצם, לפורום, לשוק, כמו שנקרא, לפורום הנרחב.
כן, אני חייב, אמרתי למצומצם, סליחה, לפורום כן,
לא, הרגיל... לא, לא, לא אמרת, אני רק מדגיש, סע.
כן, כן, כן. לקבינט הרגיל, מה שכבר היום קיים, יצורפו עוד ארבעה חברים מן המניין, פלוס משקיף אחד, אנשי המחנה הממלכתי, זה בוודאות יהיה גם שניים האלו, כלומר גנץ ואייזנקוט, וגם גדעון סער, ועוד שניים, אחד חבר ואחד משקיף, שאנחנו עוד לא יודעים מי זה, וזה אומר שגם יהיו עוד חמישה חברים בסך הכל המחנה הממלכתי, כולם שרים ללא תיק, וכולם אך ורק לתקופת המלחמה, מה שנקרא. זה בגדול הסטרקצ'ר, המבנה. יש מסביב עוד כל מיני פרטים, למשל שלא יקודם, לא תקודם חקיקה במהלך תקופת המלחמה, מינויים יתארכו באופן אוטומטי, היה לפניכם מהסף והכסף, זה מאוד חשוב לכסף שלנו, מינויו של נגיד בנק ישראל, שהיה אמור להסתיים, יוארך.
נו, לפחות זה נפטר. אני יכול...
בדיוק.
מה קורה עם יש עתיד וישראל ביתנו?
רגע, אז שנייה, אז אני הרגע צייצתי, ליברמן אומר בדקות האחרונות, כל עוד אני לא שומע שמטרת המבצע היא חיסול חמאס, חיסול כל ראשי החמאס, וגם אחרי הלחימה, אין מחוות, אין כסף קטרי, אין מעבר קרם שלום ואין מעבר ארז, אני בחוץ. אם זה נאמר, אני בפנים. לפיד לעומת זאת אומר, לא היום, אלא אתמול, שיהיו עכשיו שני קבינטים, אחד של הנורמליים ואחד של הלא נורמליים, נתניהו, שהוא בכלל לא קשיר, יעמוד בפני שניהם, זאת אומרת שיהיה רק יותר בלגן. אני פחות או יותר בתמונה?
תן לי בין ללכת, לנסות ללכת לשכבה אחת מעל. אנחנו זוכרים את הברית האיתנה, למרות הכל, בין לפיד לבין איווט, נכון?
נכון.
אנחנו יודעים שמה שנקרא לפיד הוא מהבודדים שיודעים להבין את איווט. אני חושב שיש איזשהו... לדבר רוסית, בדיוק. אני חושב שיש איזשהו סוג של תיאום בין השניים האלה, ודבר תלוי בדבר. אני יותר נוטה להאמין שברגע שיער לפיד יראה איזה שהם סימנים, שהוא הולך להצטרף לממשלה, לקואליציה, אז גם ליברמן יצטרף לקואליציה, ופחות באמת מחכה לאיזושהי הצהרה כזאת על חיסול החמאס, או איך שהוא לא אומר שם את זה בדיוק.
אגב, יש את זה בהודעה, אריה ומיכאל, הם משאירים מקום בקבינט לראש ראש האופוזיציה.
לא בקבינט, במטבחון.
במטבחון, סליחה.
בוא נגיד לצורך השיחה שהמטבחון...
שמו שם שני כיסאות מתקפלים, בוא נגיד ככה.
אריה, יכול להצחיק אותי, גם אם תהיה מלחמת עולם. מה שהולך לקרות עכשיו, זה שהקבינט הגדול יתכנס פעם בכמה ימים, ויסמיך את הקטן לקבל את ההחלטות. בדיוק כמו ועדה, הוועדה המצומצמת של הביטחונית שתמיד ראש הממשלה מחזיק, עם שר הביטחון ועוד איזה שר.
נכון. עכשיו, תראו, אני באמת חושב שההזמנה כאן ליער לפיד היא די משמעותית. אני אסביר רגע למה, בסדר? תשימו לב למבנה של הקבינט המצומצם, של המטבחון, מה שנקרא, שכרגע יש בו פור של אחד לצד של ביבי, אבל כביכול נותנים מקום ליער לפיד.
כן, אם לפיד בא, אז אתה אומר שיש טקו, רק אני רק, מקווה שיש לנו 20 שניות, אני רק רוצה לציין שגלנט הוא אלוף בצבא, גנץ הוא רב אלוף, לדעתי יהיו מצבים ששניהם יהיו נגד נתניהו, מיכאל האוזר טוב, תודה.
אני לא חושב שבפורום כזה זה מתקבל בהצבעות.
נכון.
או לא מתקבל פה אחד, או לא מתקבל.
חדשות, האוזר טוב, תודה ונחזור.
תודה רבה.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואריאל דד.
טוב, אנחנו מתחילים את השעה הזו, אורחים מפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור טל אשל, ודבר שהתרגלנו אליו כבר, וזה תחילת שעה, טל אברהם, שלום.
שלום בן, שלום אריה.
ערב טוב.
אתה לשם שינוי לא בא מהשטח הצבאי, אלא מביקור.
לא, גם השטח לא הצבאי, אתה יודע, העוטף, פקין, זה האזור...
לא, אני מדבר על ביקור אצל אבא של הזוג, שבין היתר...
לא, אני לא, יש דברים ש...
יש דברים
שעדיין... אני בן קיבוץ, בן הנמורים, אני לא נולדתי בכפר הזה, אבל אני... את נעוריי חוויתי שם, והביקור הוא ביקור פרטי.
טוב, אז הייתה לנו אי הבנה עם ההפקה, כי נאמר לי ש...
לא, זה בסדר, זה ברור, זה ברור.
תן לנו סיכום מנהלים של דקה וחצי, מה שקורה.
אני אגיד לכם במשפט אחד, בכל זאת, אני צריך שאלתם כדי שגם... כי אני חושב שזה חשוב. באתי לחזק, יצאתי מחוזק.
איציק מורדכי המציא את המשפט ב-90s.
זה לא... השבר הוא עצום. אני מדבר הרבה, ואני באמת מכיר כל כך הרבה שמות מהאנשים בכפר הזה, זה אנשים שאיתי בקשר. ומכה קשה של הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד קרובים אליי, ומעבר לגדלתי שם, הקיבוץ הזה היה לי בית בכל סבבי ההסלמה. בכל סבבי ההסלמה היה
שם... אם אנחנו מדברים כבר על כפר עזה, כבר סיימו לפנות את ההרוגים משם?
כן, סיימו, אבל התמונה היא קשה, והמצאה היא נוראית. ולא כל המשפחות יכולות עדיין לדעת, כי אתם מכירים את התיאורים הקשים שחלקם באמת שמעתי ודיברתי עם אנשים היום. התיאורים מזעזעים. זעזעים, זה האזורים הקשים שהיו, זה גם האזור הזה של כפר עזה, וגם האזור של בערים, וילדים צפותים, וגברים עם אצבעות וידיים וכדומה, ומסביבי שרפות, ותיאורים פשוט מזעזעים, וזה שבר גדול, וכפר עזה לא מחזור להיות כפר עזה, ומצד שני אתה שומע אנשים כל כך חזקים, דרך אגב כל כך מעריכים גם, יש להם כמובן ביקורת אדירה על הצבא, יש ביקורת דרך אגב על סיפור כיתת כוננות, ששם הייתה הנחיה שנוגעת לזה שהנשקים הארוכים, כלומר לא האקדחים, יהיו במקלט. ומה שקרה בפועל, שברגע שכבר נוצר הצורך והכיתת כוננות קפצה, אז בעצם לא היה את הנשקים הארוכים, אנשים היה להם רק את האקדחים, או לאחד או שתיים, היה את הנשקים הארוכים, בקיבוצים אחרים אולי היה קצת פחות ממושמעים, נראה למשל, כן היה להם את הנשקים הארוכים, זה שפור רשימה.
כל היחס לכיתות הכוננות זה חרפה, מצטברת, שנים רודפים אותם, מבטלים, מחזירים, לוקחים את הנשק, מורידים את התקנים, משרד הביטחון, אחד המחדלים הכי גדולים, בואו נתקדם, ארי מרסטר.
הייתה ידיעה הלילה שבן גביר הורה לקנות וקנו הלילה במפעל ישראלי 4,000 כלי נשק אוטומטיים לכיתות הכוננות. אתה מכיר את זה?
אני יודע שהייתה יש הנחיה, אני לא יודע איך היא עוברת בדרך מי. זאת אומרת, כיתות כוננות זה לא דרך בן גביר, כיתות הכוננות דרך משרד הביטחון.
אז הוא הורה לקנות.
אני חושב שבן גביר התעסק יותר עם הסוגיה של מקומות שהוא חושב שצריך לחמש אזרחים.
לא, אבל יש רבשצים
שהם נשאים בגב. בואו נתקדם מזה, תן לנו סיכום של דקה על מה שקרה היום.
טוב, את תמונת מצב כרגע, בגדול היה עד לשעה האחרונה יחסית שקט מבחינת התקלויות בעוטף, כרגע יש עדיין איזושהי בריחות ואיזשהו חשש לחוליה שזיהו באזור אשכול, ויש עדיין חילופי אש באזור זיקים, באזור השטח הפתוח, זה דבר שעדיין קורה בשטח. סך הכל התחושה שלי מהסיור בכלל באזור הזה, וגם מהפעילות של חיל האוויר, שקו ההגנה כרגע מיוצב, כל היישובים תחת שליטה וכדומה, חיל האוויר פועל בצורה שהיא רובוסטית, כל 4 שעות וכדומה, זה לא, זה נשמע לנו פשוט, אבל זה נכונה, זה נכונה, זאת, כרגע כל אלה שאמרו כשירות לא כשירות, כולם טסים וכולם פועלים וכדומה, העין גם כמובן צפון הבן, דיברנו על זה לא מעט.
זה מה שהכי מעניין. נסראללה בעצם היום ניסה לאזן את ה... יש הרי כללי משחק, אנחנו הרגנו לו כמה, ירדנו טיל נוטט כדי לאזן את זה, או שהוא בעצם רוצה לחמם?
תראה, זה גם וגם. נדמה לי שהוא כרגע שומר על... בואו נדבר עובדות, לא באיך אנחנו מעריכים את הצד השני, ראינו שאנחנו לא מצטיינים בזה. כן, בואו נדבר עובדות. בעובדות ראינו שכל יום הוא משמר כמה אירועים, זה לא משנה אם זה הוא או ארגון טרור אחר מהשטח של לבנון. ראינו שלפני יומיים הוא אמר בצורה הכי ברורה, כאילו אחרי שאנחנו ראית תקפנו מטרות לבנון, והרגנו שם 3 פעילי חיזבאללה, הוא אמר אנחנו נחזיר במשוואות המוכרות, האם צריך להאמין לו שהמשוואות המוכרות הן כאלה שאומרות, אני אגבה את אותו מחיר שאתם גביתם ממני בסיטואציה הזאת, אני חושב שהערכת היתר של ישראל צריכה להיות שיכול להסלים גם למלחמה.
כרגע ירד טיל נונטט על עמדה היום, והיו נפגעים שם.
הוא ירד טיל נונטט, אני חושב שעל הנפגעים אנחנו נפרט בהמשך, אבל אתה מבין מה התוצאה והעובדה שהאירוע הזה הוא אירוע משמעותי, שזה אירוע שגם בישראל יצטרכו לקבל את ההחלטות איך פועלים אל מולו. האם אתה עכשיו עולה מדרגה גם בתגובה כלפי חיזבאללה, או את המסר אתה מעביר בעליית מדרגה בתגובה כלפי עזה, ובאמצעות האמריקנים. יש פה דילמות לא פשוטות.
אגב, ברגע הוא התייחס כבר נסראללה לנסות מטוסים ולביידן, אמר שזה לא מפחיד אותו. ספוילר, זה כן מפחיד אותו.
בוודאי, זה עוצמות כאלה של שתי נוסעות מטוסים, ואמירה אמריקנית כל כך מהירה במעשים, לא בדיבורים, או לא רק באמצעות משלוח תחמושת. תשמעו, הקצב שהאמריקנים עבדו פה הוא מדהים, הוא יוצא דופן.
כן, זה לא היה דבר כזה. אוקיי, טל, תנוח קצת.
תמונת מצב מורכבת שתלווה אותנו ברקע מוכנות גם לפעילות קרטאית.
תודה רבה.
תודה רבה. אילת
שקד, לשעבר שרת המשפטים והפנים וחברת קבינט שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
תכף נדבר על ביידן ועל נאומו, אבל לפני זה, בגדול, ההצטרפות של גנץ, אייזנקוט וסער היא לטעמך חיובי או שלילי?
חיובי, בוודאי. אנחנו נמצאים במלחמה ש... יכול להיות שאנחנו, רוב האנשים בכלל לא מבינים את סדר או הגודל שלה, ולכן בשעת משבר כזו חשוב לאחד כוחות, גם שיהיה ייצוג לרוב חלקי העם, וגם שיהיה עוד ניסיון בפורומים האלה.
ואת זוכרת איך, לא, אולי לא אישית, אבל איך הוקמה ממשלת האחדות הלאומית ערב ששת הימים, זה יהיה אותו אפקט מבחינת מורל ציבורי להערכתך?
זה חשוב מבחינת מורל ציבורי. אתם יודעים שאני מסתובבת בכל הארץ, עכשיו הייתי בבאר שבע, אני רואה אנשים, כולם חדורי גם לרוח לחימה וגם רוח התנדבותית. אנשים בגדול היום לא עובדים, כל אחד מתנדב, בין אם זה להביא ציוד למפונים, בין אם זה להביא ציוד לחיילים, ובין אם זה אם אפשר ללכת למילואים. יש לנו רוח מדהימה בעם שלנו, ואנחנו הולכים לתקופה מאוד מאוד קשה. אני רוצה גם לנצל את זה ששומעים אותי, ולהגיד לאזרחים, תשאו נשקים. יכול להיות שאנחנו מגיעים למערכה שהיא רב זירתית, ולכן צריכים להיות פסיביים ולהיות מוכנים, וראינו בעוטף שבסוף מי שהחזיק בהתחלה את היישובים, זה היו כיתות הכוננות עם הנשקים. יש שם סיפורי קרב הירואיים.
מטורפים.
אנחנו בשם שחר, 7 שעות מבארי, נלחם, נגמרה לו התחמושת, לקח את החושם לפצועים, ורק כשנגמרה לו התחמושת, המחבלים הצליחו לחסל אותו. 7 שעות הוא החזיק שם את היישוב. יש שם סיפורים מטורפים והירואיים, ובסוף אנשים עם נשק, אזרחים, מצילים חיי אדם. אז אני באמת אומרת, אני גם
אמרתי... הרבה מאוד קיבוצים ונקודות הוחזקו ממש וניצלו, פשוט על ידי כיתות הכוננות. גם אני הייתי מאלה שחושבים שכיתות הכוננות זה מונח שעבר זמנו בתל קורבנו, ותהיתי כמובן, בואי נשמע קטע מביידן, בבקשה.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. To any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word. Don't. Don't.
תגידי, אפשר היה לא לבכות מול הדבר הזה?
לא, אפשר, באמת. הוא ריגש, אפילו אותי, הוא נשיא מדהים, חבר אמת, באמת, הוא הגש את כל עם ישראל, נתן לנו גיבוי מלא, והגיבוי הזה חשוב מאוד מול איראן ומול החיזבאללה, וכל אזרח בישראל צריך פשוט להגיד לו, תודה אדוני הנשיא, ממש ככה, פשוט אדם יוצא דופן. רואים שזה בא לו באמת מהלב, שזה באמת, שהוא באמת מבין את הכאב שלנו, ושזה כואב גם לו, וזה באמת מדהים.
ואולי זה יותר חזק משום שרבו הדיווחים בחודשים האחרונים, שהוא כבר לא במיטבו, והוא מבולבל, והוא לא יודע אם הוא בא או הולך, וגם שהוא ברוגז עם נתניהו, אז הדברים האלה עכשיו באמת השתנו באופן דרמטי מבחינתנו.
את ביידן פחות משנה לו מי ראש הממשלה, הוא אוהב את מדינת ישראל, וזה אצלו מושרש, עשרות שנים כבר. אני תמיד אמרתי שהוא, אתה יודע, דמוקרט ציוני, ובאמת אנחנו חייבים לו המון, ובוודאי אתמול כל מי שראה אותו הבין כמה הוא באמת מתכוון לזה. אבל בסוף צריך לזכור שאין על מי לסמוך אלא על עצמנו, ולכן אני אומרת למי ששומע אותי, יש לנו צבא חזק, יש לנו עם חזק, אבל כל אחד צריך לעשות את המקסימום, ולעשות את המקסימום זה גם לעזור בחברה האזרחית, זה גם לעשות מילואים, וגם מישהי בבית, לשאת נשק.
כן, עם הנשק אני...
רגע, שנייה, חבר'ה, 8 מחבלים חוסלו ליד זיקים. עם ישראל, בהמשך מה שאת אומרת, is rising to the occasion. אפילו שלום דומרני, אגב, חילק עכשיו סיגריות ומנות לחיילים, יש כבר סרטונים בחוץ, אז באמת כולם. ואני שואל אותך, את יודעת, אנחנו לא בקטע של עכשיו האשמות, אבל תשמעי, ביידן, אחרי כל מה שאמרו עליו, גם בכירים רבים בקואליציה הזו, והוא פרו-איראני, והוא סנילי, והוא פה, והוא שם, וצחוקים ובדיחות, ונתניהו חיכה איך הוא נרדם, בסוף, את יודעת, אני מצפה שמתישהו האנשים האלה יבואו ויגידו, יצאנו אידיוטים, סליחה.
שיגידו, מי שביזה את הנשיא הזה צריך להתנצל ולהתבייש. אבל עכשיו זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו עכשיו זה שהתמיכה של האמריקה תהיה מוחלטת, ואנחנו רואים שהתמיכה שלה מוחלטת, שנקבל נשק והספקת ציוד אם צריך, כי אם אנחנו הולכים למלחמה, אנחנו צריכים את העזרה האמריקאית, ואנחנו צריכים את החימוש האמריקאי, בניגוד לכמה שרים עזרים בממשלה הזאת שטענו אחרת. אז זה מה שחשוב עכשיו, שארצות הברית תחמש אותנו, שארצות הברית תעזור לנו, ושעם ישראל ימשיך עם רוח הלחימה וההתגייסות היוצא דופן שלו.
את מצפה שגם גורמים אחרים באופוזיציה יצטרפו עכשיו לממשלה?
תראה, אני לא רוצה לתת להם הוראות, כל אחד שם הוא פוליטיקאי מנוסה ואדם מבוגר ורציני. אני חושבת שהפורמט הזה של הקבינט מלחמה זה פורמט נכון, אי אפשר לנהל מלחמה בקבינט באמת, כן? בסוף המלחמה מתנהלת בין 2-3 אנשים, ככה זה תמיד, ולכן הקבינט המצומצם הזה זה דבר נכון להקים. בסוף כל החלטה שהם יבואו, שנתניהו וגנץ וגלנט יבואו כאיש אחד לקבינט, הקבינט יאשר, הנה אני אומרת לכם, זה כמעט ודאי. ולכן דווקא הפורום הזה זה פורום נכון.
תגידי, אני מכיר עכשיו, טוב זה קורה הלב, אבל כמה מהאלמנות שנורא רוצות לשאוב זרע מהבעלים שנרצחו, ופתאום נזכרת, ואגב זה כבר כמעט לא רלוונטי, כי זה אריה בטח מכיר את זה 72 שעות, למרות שיש כאלה שאומרים שאפשר גם היום, ואחר כך לבדוק את זה. נדמה לי שאת היית מאלה שהתאמצו לסייע בפרוצדורה הזו, ולהפוך את זה לחוקי, אם אני זוכר נכון.
נכון, אז אני גם עשיתי את זה כחוות כנסת לחוקק את החוק, קידמתי את החוק, וגם היום ניסיתי לעזור ככל שיכולתי לשיילי מכפר עזה, שרצתה באמת לעשות שאיבת זרע מבעלה, יש להם ביחד תינוקת עוד חודש, והיא ניסתה לעשות כל מה שהיא יכולה, לקח זמן לזהות את הגופה, אבל הם הגיעו לאסף הרופא, אני מקווה מאוד שהיא תצליח, אני חייבת להגיד לך שאמת, גם אני וגם אנשים אחרים עשינו הרבה מאמץ כדי לעזור לה.
את מדברת על שיילי אתרי?
כן.
כן, הבעיה הייתה קודם כל לחלץ את הגופה של בעלה מבסיס שורה ליד נען, והפרוצדורה שם הרגה את כולם, ניסיתי גם לעזור, זה פשוט אי אפשר אפילו לחשוב על האירוע הזה.
והרבה אנשים היו מעורבים בזה, גם אני מול המזפ, מול משרד הפנים, מול משרד הבריאות, בסוף, אתה יודע, הם הצליחו אחרי הצהריים, בואו נקווה שזה לא מאוחר מדי, נחזיק בשביל שיילי אצבעות.
אילת שקד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אבסר ניואל אמיתי, שלום.
שלום, מה העניינים?
אנחנו בסדר.
תכף נשאל אותך, אתה מ"פ גדוד שריון ב-53 במילואים, אבל אמרו לי שהיית מ"פ בגדוד 82, חטיבה 7.
כן, כן, גדוד 82 זה הבית, שם גדלתי בחטיבה 7.
זה פשוט הגדוד שלי, הם עוד יושבים בקצביה?
בקצביה יושבת החטיבה, אבל כן, איכשהו אני שם לב שגדוד 82 זה גדוד של כולם, לאחרונה כל האנשים שפוגשים גדלו שם.
זה כמו אלטלנה, כן.
כן, נשמע
אלטלנה. אז רגע, אז אתם בעצם מתי גויסתם? בשבת בבוקר?
אנחנו, הפלוגה שלי, בעצם פלוגה א', פלוגת מילואים של גדוד 53, חטיבה 188, ביום שבת בבוקר, קמתי כמו כולם אני מאמין לחדשות יחד עם אשתי האהובה והשכן שלי מהקיבוץ, טלטלתי למגד, תוך 20 דקות הוא חזר אליי חזרה, אמר לי יואל יאללה תקפיץ את הפלוגה, ותוך 10 דקות פחות או יותר אני מאמין התחלנו לזרום לשם כל הפלוגה, לזרום דרומה.
וכשהגעתם לימח עליתם על הטנקים ונסעתם על שרשראות?
מה שקרה בעצם, הגענו דרומה לכל הטנקים פה ששאו, ויחד עם גדוד 53 הסדיר, כל בן אדם שהגיע, הראשון שהיה מוכן, בעצם צוות שהיה מוכן, נכנס לטנק, מוודאים שיש תחמושת, מוודאים שיש מקלעים, מוודאים שיש קשר, ופשוט מתחילים לנסוע מבחלים לאיפה שצריך אותנו.
אז לאיפה הגעתם ומה עשיתם?
אז אני כממפי, אני אגיד שכל טנק שלי הגיע בעצם למקום אחר. היינו...
פיזרתם כאילו, אז מה, היה לך 11 נקודות?
כל... מה שקרה זה שכל הגדוד, עוד פעם, צוותים של מילואים, צוותים של סדיר במילואים, צוותים של סדיר, כל טנק שיצא, הוא פשוט יצא לדרך כדי להגיע ליישובים ולנסות לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בתוך הסיטואציה הזויה הזאת. ואני אישית עם הטנק שלי הייתי בקיבוץ בערי.
זה שלב המאפליה.
כן, היה, כן.
שם היה, היו עשרות בני ערובה שהוחזקו בחדר האוכל. היית מעורב באירוע הוא?
כן, אנחנו, אני עם הטנק שלי, יחד עם טנק שפיקד עליו המגד, וטנק שפיקד עליו מפקד שנמצא היום בקורס מנפיין, שגם כן קפץ, היינו ב... הגענו פחות או יותר בשלוש בצהריים, כבר היינו על גבי טנקים בקיבוץ בערי, כל אחד מאיתנו קיבל משימה זריזה להתחבר לכוחות חיר הגיבורים המדהימים שם, שזאת הכי טוב שלהם בתוך הסיטואציה, ו... עשרות מחבלים, בני ערובה, אזרחים באמת שכואב הלב על מה שהם נאלצו לחוות עד שהגענו.
תגיד, טנק, אני יודע מצוין, כי הייתי מתק, זה מפלצת, זה 60 טון עם תותח, ופתאום אתה בתוך קיבוץ, וצריך לחפש מחבלים, אתה יודע, זה לא הדבר שהטנק נועד אליו, וצריך לסייע לחיר, ואיך אתה יודע, מבדיל בין החיר שלנו לנוחבה שלהם, איך הסתדרתם עם העניין הזה? זאת אומרת, איך זה עבד שם?
וכל זה בלי לדרוך על הדשא.
אז תראה, קודם כל ברמה הרגשית כקיבוצניק, שקפת מהקיבוץ שלו לקיבוץ בערי, וקיבוץ בערי המופלא, זה קיבוץ שאני מכיר היטב, זה הייתה חוויה סוריאליסטית. והסיטואציה הזאת היא מראש סיטואציה מאוד מורכבת, פיקודית, מבצעית, מקצועית, אין בכלל שום ספק, גם לא משהו שיותר מדי מתרחשים ומתאמנים עליו, אבל בסוף לראות את כל עם ישראל מתגייס ופשוט מגיע בסיטואציה ששרשרת הפיקוד חטפה פה חזק מאוד, ומתפעלים את האירוע ביחד, מסתכלים לאנשים בעיניים, מנסים להבין מה הכי טוב שאפשר לעשות, וזה מה שיש, זה מה שאפשר לעשות.
אז אני מבין שהמקלעים עבדו עבודה, לא ירית תותחים בתוך הקיבוץ, אין לי ספק בזה, נכון?
ירינו גם פגזים בתוך הקיבוץ. הסיטואציה הייתה שהיו פשוט עשרות מחבלים בתוך הקיבוץ, חלקם בתוך בתים עם בני ערובה, חלקם ברחו מעבר לגדר ונשארו במטעים, חלקם הסתתרו בשיחים ותקפו את הכוחות שלנו מאחורי הגב. כל האירוע הזה הוא נמשך יומיים, היינו שם ביומיים של תקריות בלתי נגמרות, ואם היה לנו סיטואציה שאנחנו יודעים שיש מחבל, שניים, שהם כלואים בתוך בית,
ובוודאות אין לנו...
בלי בני ערובה, ובוודאות הכוחות שלנו לא נמצאים בפנים, ואני בתקשורת עם הכוחות חיר, אז הדבר היותר נכון לעשות זה לנסות להשמיד אותו עם פגז, כי אז אנחנו יכולים שלא לסכן כוחות חיר בכניסה לבית.
אז כמה מייחים ירית?
אז זה לא, זה כבר לא מייחים.
אני עתיק.
זה כבר לא מייחים, אבל ירינו.
כן, ארי, סליחה.
כן, מה שחשוב זה שהיו לכם מכונות יריה.
טוב, מי שלא היה במלחמת לבנון, זה בגין, היו להם מכונות יריה.
בגין על הבופור.
על הבופור.
אני בכנות מודה על האפשרות שלי בכלל להצליח להגיע לפה בזמן, ולהגיע עם טנק שם לעזור לקוחות, ואם הצלחתי לעזור למישהו אחד, שניים, אז זו זכות גדולה, ואני כשלי עשיתי, הסיטואציה שהם התמודדו איתה פה היא פשוט בלתי נתפסת.
אז כמה מחבלים יש לצוות שלך על החגורה?
כמה חריצים אתם שמים על הקנה של התותח?
תראו, זה שאלה שאני לא כל כך אוהב.
אתה בצדק, אנחנו ילדים קטנים פה.
שאלה שאני לא כל כך אוהב. אני יודע להגיד בוודאות על לפחות שלושה מחבלים שהצוות שלי מצליח לזהות ולהרוג. מעבר לזה, זה יכולים להיות גם מספרים הרבה יותר גבוהים, אבל אנחנו לא עוסקים בסיפורי גבורה, אלא בלבצע את המשימות שלנו.
היה לכם תוך כדי קרב גם קשר עם, עם מה שנשאר מכיתת הכוננות, מהתושבים, כדי שיגידו לכם, פה יש מישהו בבית, פה אין אף אחד בבית, במידה שידעו?
תראו, היה שם שיתופי פעולה מכל מיני סוגים, וזה גם באמת מדהים לראות את, את האומץ והגבורה של האנשים. אני מרגיש שקטון, כי אני אדם פשוט אני. אבל היו אנשים, אזרחים של הקיבוץ, שהצליחו לחבור לכוחות שלנו בצורה כזו או אחרת, ואז עזרו להם להבין איפה יש עדיין בני משפחה, או שפתאום מישהו מהמרחק מצלצל ואומר על בן משפחה אחר שכותב לו בוואטסאפ, אז ידענו להגיד באיזה בית כן נמצאים, לא נמצאים. היה שם פשוט מארג שלם של אנשים שמשתפים פעולה, לעשות הכל כדי להעיף אותם לקיבינימט, סליחה על הביטוי.
לא, לא, זה ביטוי מצוין. רב סרן יואל אמיתי, לסיום, קודם כל, לא זוכר אם אמרת, מאיזה קיבוץ אתה?
אני גר בקיבוץ יקום, במרכז. קיבוץ הנדלן, צוחקים עליי, אבל קיבוץ.
קריש נדלן.
זה מה יעשו לך כשתבוא עם הטנק ליקום.
כן, בוא נקווה שלזה אנחנו לא נגיע. אין לי ספק שלזה אנחנו לא נגיע.
תגיד, הם הצליחו לפלח לנו טנקים? הרי הם הסתובבו בתוך כל הבסיסים, וראינו סרטונים שהם שורפים פה נגמשית, שם נמר, כאילו, היה אירוע כזה, או שהם לפחות בנושא של הטנקים היינו שקטים?
תראה, הטנקים שתפסו פה את הקו הסדיר תפסו חזק, אני, לא, לשאלתך לא, הם חטפו חזק הכוונה שלי, אני מודה שכבן אדם שנמצא פה בסיטואציה הזאת, הרבה פעמים מי שמאחורה הוא יותר מעודכן ממני, אני בסוף יש לי את האנשים שלי, יש לי את המשימות שלי, ואני עושה הכל כדי לעמוד בהם, ואני בטוח לא בקיא עד הסוף במספרים ועניינים.
לא, אבל לא נתקלת במצב שאכזרית הייתה נהוגה בידי איש חמאס או טנק?
יש פה טנקים שחטפו מהחילות האלה. אני לא מכיר שיש טנקים שהלכו לעזה, אם הבנתי נכון את השאלה. אבל כן, תשמע, בסוף בשורה התחתונה אני מאוד מאוד שמח שיצא לי הזכות להגיע לכאן ולקחת חלק במשימת ההגנה כל כך מהותית הזאת על המדינה שלנו.
יואל אמיתי, מפי טנקים, שמחנו, תודה.
תודה רבה.
נועם בן דוד, שלום.
שלום.
נועם מרמת השרון, נמצאת עכשיו בכירורגית של לניאדו. היית ב... אנחנו קוראים לזה מסיבה, אבל זה פסטיבל מוזיקה. הנובה, והיית שם, נכון? היית בתופת הזו.
נכון, אני באתי לצייר, אני מציירת ומוכרת ציורים בלייב.
את מציירת, כאילו את באה לאירוע כזה ומציירת?
נכון, אני באה עם ציוד, אני מוכרת ציורים, ותוך כדי האירוע אני מציירת בלייב. אני עושה את זה כבר כמה פעמים, בפעם הזאת זה היה פשוט סרט אימה, שאי אפשר להסביר אותו. אני לא דמיינתי שאני אבוא עם הבן זוג לצייר וזה ייגמר בזה שאני אבד אותו. אנחנו בעצם הגענו, אני באותו יום בכלל לא הרגשתי טוב, ואני היינו אחרי תקופה בהודו ואני רק חזרתי לצייר במסיבות האלה. והייתי מאוד לחוצה כי הרבה זמן לא ציירתי ונורא התרגשתי. והוא כל כך תמך ואמרנו שכן ילך והוא אמר לי כמה אני מסוגלת והוא בא איתי. היינו אמורים להגיע ב8 למסיבה והגעתי באיחור, הגענו באזור השעה 2:30.
מדברת על לילה או
הלילה,
על יום 2:30 בלילה, לפנות בוקר, כן.
נכון מאוד. אנחנו הגענו למסיבה, ולקראת הבוקר אני באתי להצטרף לבן זוג לרחבה, קצת לרקוד איתו, קצת ליהנות איתו. ובדרך לרחבה אני פגשתי חבר, אמרתי לו שלום, והסתכלנו לשמיים ואמרנו, איזה יופי, עשו לנו זיקוקים. ובאותו רגע אני צילמתי וקלטנו שזה רקטות, ובאותה שנייה זה קרה בשש וחצי לפנות בוקר. באותו רגע התחלנו לצעוק שיש רקטות ויש הזקה בצבע אדום, ובשניות הפסיקו את המוזיקה, בשניות כולם התחילו לרוץ. אני ישר חיפשתי את הבן זוג, נצמדתי אליו, ובאותו רגע פשוט כל אחד רץ לכל עבר, לא היה הנחיה כל כך למה לעשות, אף אחד הפתיע את כולנו. אני והוא רצנו לאזור הרכב, עם עוד כמה חבר'ה, לקחנו את הרכב לאזור קצת בשטח קצת יותר פתוח. עמדנו שם קצת, היינו בטוחים כולנו שזה משהו שיגמר, שזה עוד צבע אדום שכמה היו עירותים, וזה נגמר. אבל זה פשוט לא נגמר, וראינו את אחד מהאנשי אבטחה רץ, והוא אמר לנו שזה שאנחנו רצים ושומרים על חיינו, או שאנחנו נשארים בשטח וזה לא יהיה אותנו. והבנו באותה שנייה שזה כבר, זה לא אחד באפריל, זה לא איזה צחוק.
והבנתם גם שזה לא רק רקטות, אלא יש מחבלים בשטח?
באותו רגע פשוט התחילו יריות בלי סוף. התחיל מתח יריות שלא נגמר, וכולם רצו. ולא רק שכולם רצו, אתה רואה גם בדרך כאלה שנופלים, ולא ממשיכים לרוץ איתך. ואני נפלתי על הרצפה, והוא אמר לי, בן זוג שלי זכרונו לברכה, דוד, אמר לי, תשכבי על הרצפה הכי נמוך שאת יכולה, וברגע שזה קצת יירגע, נמשיך לרוץ, וככה עשינו. רצנו לעבר שני מחולות. בהתחלה עמדנו בין המחולות עם עוד קבוצת אנשים. במחולה אחת היו אנשים כנראה בפנים, ואנחנו אחרי כמה דקות החלטנו להיכנס למחולה השנייה שהייתה ליד. במחולה הזו היו בערך 16 אנשים. התחבנו כל הזמן הזה, והתחלנו לשמוע ערבית בחוץ, ומלא מלא עריות ו-RPG ורימונים, ווואלה וואקבר, ורק ערבית מסביב, רק ערבית. ואני שמעתי ילדה צורחת, בבקשה אל תיקחו אותי, בבקשה תעזבו אותי, והבנתי שזה פשוט כאילו, או שחוטפים אותי, או שיורים בי, או שאני מתה, וחצי מפה. דוד בזמן הזה ניסה לסמס לחבר, שיגיד את המיקום שלנו, שיבואו לחלץ אותנו. המשטרה וצהל לא כל כך ענו, והיה רק ערבית מסביב, גם אני שלחתי לאחותי.
ואיזה שעה זה עכשיו כבר? באיזה שעה את נמצאת עכשיו איתנו?
בשעה 11 בערך.
זאת אומרת, ממתי זה מתחיל?
כל הטירוף הזה התחיל בשש וחצי.
זאת אומרת, את כבר בעצם 5 שעות בתוך הדבר הזה.
אני הייתי 4 שעות בתוך
המחולה. בנקודת הזמן שאת מתארת עכשיו.
אני הייתי כמעט 4 שעות בתוך המחולה, שוכבת בתוך הפחים, עם נמלים הולכים עליי, ושקיות זבל בכל עבר.
והערבים לא נכנסו למחולה?
הם בהתחלה לא קלטו אותנו, והם ירו על המחולה, וכנראה המחולה שהייתה לידינו, אף אחד לא יצא משם. אנחנו במזל נשאינו במחולה השנייה. בשלב מסוים, קלטו פנים של אחת הבנות שהייתה איתנו במחולה, ובאותו רגע בן זוג שלי צעק לי, תכנסי הכי רחוק שאת יכולה ותתחבאי. וזה בדיוק מה שעשיתי, רצתי הכי עמוק לתוך המחולה, והתחבאתי בתוך שקי פחי זבל. ומלא עריות, ושמעתי וואלה וואקבר, וירי אחד שפגע בבן זוג שלי, ושמעתי את הנשימה האחרונה שלו, ואני סתרתי השיר הכי שאני יכולה, והייתי הכי בשקט שאפשר, בזמן שאני עם אחותי מסמסת לה, שיבואו לחלץ אותנו, ופגע בי כדור, ואני צועקת לה בטלפון שהבן זוג שלי נהרג ושאני פגועה.
איפה נפצעת? ולאז
התחלתי לשמוע קצת עברית, וראיתי בכניסה למחולה את יגיל ואת אלעד, שני אנשים שאני מכירה מהמסיבות, גם אנשי צוות, אנשים שעובדים בעולם הזה, וזה בכלל אזרחים שבאו להציל אותנו, והם הוציאו אותנו משם, רק שהבן זוג שלי כבר לא היה בחיים, ואני שכבתי על גופות, יצאנו בערך 4 משם, מתוך 16 אנשים. אני איבדתי המון חברים באותו יום, המון אנשים יקרים, ואת הבן זוג שהיה אמור להיות בעלי לעתיד.
נועם, בת כמה את?
אני בת 27.
ומי שבת שכל התופת הזו שאת מתארת הראה בה ועד היום, מישהו גם מטפל בך במצב, בטראומה שאת נמצאת בה? את מצליחה לישון?
אני כרגע נמצאת בבית החולים לניאדו, ובאמת שהצוות כאן מקיף ותומך. יש אפילו את צוות איחוד הצלה שלקחו אותי מבית החולים עד לירושלים ללוויה של הבן זוג שלי, כדי באמת להיות נוכחת, והחזירו אותי עד לבית החולים ודאגו לי. אני באמת מודה לכל מי שתומך בסביבי, גם לחברים, למשפחה, לצוות שעובד כאן.
מה הפציעה שלך? איפה נפצעת?
נכנס לי כדור בישבן, באגן בצד שמאל. למזלי הוא נכנס ויצא.
לא פגע בשום דבר חיוני בדרך, אני מניח.
אני בנס לא נפגעתי ברחם, לא נפגעתי בעצם. זה באמת, אלוהים היה צריך מאוד לאהוב אותי ולהיות איתי כדי לתת לי להיות כאן היום.
נועם, את צריכה משהו? עזרה כלשהי?
יש לי משפחה שבאמת תומכת וחברים נפלאים שנמצאים איתי, ואני באמת שרק נדע ימים טובים יותר.
תהיה חזקה, אנחנו מחבקים אותך ואנחנו ננצח את הברברים האלה.
אמן.
רפואה שלמה.
תודה נועם.
תודה רבה.
לא תאמין, אבל עכשיו, אחרי זה, אנחנו עוד עושים דיווחי תנועה, ואחר כך אנחנו שומעים שיר של שיילי אתרי. והחדשה היחסית טובה, זה שהצליחה, זה קרה עכשיו, לחלץ, להוציא את גופת בעלה, ועכשיו מנסים להוציא ממנו, לשאוב ממנו זרע, כדי שאולי היא תצליח לגדל אח או אחות לבת הקטנה שלהם, אבל קודם כל מיכל קדוש עם דיווחי תנועה.
יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע על האומץ של רן? הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות. בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חבורות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות? מרים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור, רק לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה נפגשים שוב מחר חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים ומגלה למה היא בשבילו היא בוכה כשהוא מציע יש המון ילדים את חלקם אני אוהב את חלקם אני לא אכיר
כאמור זאת הייתה שיילי שיילי התארי ששכלה בתופת הזו את בעלה ומצליחה היום לשבור את הפרוצדורה ואת הבירוקרטיה להוציא את הגופה של בעלה ולנסות עכשיו נתפלל עבורה לשוב ממנו זרע. אלוף משנה במילואים ארז אשל, שלום.
שלום ארז.
שלום רב. שלום רב.
פרופסור אלדד. תנסה לזוז קצת או לדבר לשפופרת או משהו, כי אנחנו שומעים אותך כאילו אתה מאוד רחוק. מייסד המכינות הקדם צבאיות והחילוניות והמעורבות ופעיל חברתי, ואם אני אקריא את כל מה שהוא עשה בחיים לא יישאר זמן לשום דבר אחר. והיום יש איזה סרטון שחורך את הרשתות שאתה פשוט נכנס לישיבת
חברון.
על מדים וחגור ונשק כמו שאומרים ומנסה להסביר להם מה רגע אתה יודע מה בוא נשמע שנייה נשמע קטע הנה
מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה שניים מהתלמידים שלי כבר יש 1,000 תלמידים שניים מתלמידיי כבר קברתי אותם הבנים שלי שנלחמים, אני מכאן הולך לעזה. יכול להיות שהיום אני יארג וחלק מכם יבואו ללוויתי. חבר'ה, כרגע יש לנו כבר מעל 1,300 יהודים שנקברים. כל 5 דקות לוויה. חשוב שכל בחור יגיע לפחות לשתי לוויות בשבוע.
איך זה נגמר?
אני בתהליך מול החרדים. את הקשה הזאת של המלחמה הגדולה ביותר כנראה שנגזרה עלינו מאז השואה מלחמה שכנראה מתרקמת והיא תהיה גדולה ממלחמת השחרור ששת הימים ביום הכיפורים ביחד ואנחנו צריכים לחבר את כל חלקי העם כולם להתעלות על כל דבר שהיה כדי שבמלחמת מצווה הזה ננצח, ואנחנו ננצח, השאלה מה יהיה גודל המחיר, ואני מאמין שאנחנו נראה תוך חודשיים, בסופו של דבר גם 10,000 בחורי ישיבות שמתגייסים למאמץ המלחמה.
אתה ביקשת מהם רק לבוא ללוויות, או אמרת להם גם תתגייסו למלחמת מצווה, אפילו חתן מחופתו אמרת?
נכון, ואני מתכוון, ואחר כך הלכתי ופגשתי את הרב לנדה, ואחר כך פגשתי את הרב מירש. אני אוהב את עולמה של תורה. סבתא שלי, לפני שהיא נפטרה, הבת של רב אליה נופשן הלב אליהו, ביקשה ממני, בקשה האחרונה, שמור על עולמה של תורה. ואני חושב שבעם ישראל, במדינה, כל קבוצה, כל שצריך, למלא בשימתו הגדולה וביחד, להיות אורגן ונצח. נכון? הרללנו את עצמנו בחמש שנים האחרונות. ולצערנו, יהיה מחדר שלא דמגנו, שיש אכברי ככמותו, מבקש כרגע להשמיד אותם בצורה של זוועות שמעד גרמניה לא ראינו. אתם יודעים, אני בן של ניצול שואה. אבא שלי, הסיבה היחידה שהוא ניצל, וכמשפחה נוצרית הסתירה אותו ואת אח שלו בפרים. אחרת הגרמנים למחשמם היו תופסים, וכמו שהחמאסניקים האלה רצחו ילדים ותינוקות שאני הרמתי בידיים, הם היו שוחטים את אבא שלי. אני כשהתגייסתי לצבא, אמרתי בהתחלה שיש לי משימה אחת, שלעולם ילד יהודי לא ירים את ידיו. ההבטחה שלי הזו נשברה. נשבר משהו שאין כדוגמתו בעם ישראל. אנחנו ננצח. זה הולך להיות עוד הרבה יותר קשה. אנחנו הולכים למלחמה שאני מעריך, שאם ננצח אותה רק עד פסח, אני יודע לאלוהים. אבל יכול להיות של שנה. ויותר. עכשיו במלחמה הזאת נשלם מחירים כבדים, אבל רק אם העם הזה ידע להתאחד, רק אם כל קבוצה שעשתה את הטעות ידע להגיד במשהו אחד אני יוצאת מגדרי ונתאחד כולנו, אז תהליך הניצחון יהיה קצר יותר. והמחיר, חבר'ה, ייקח מעל לשנה לנצח, וייקח 10 או 20 שנה לשקם את עצמנו מהזוועות הללו.
אנחנו מזדהים עם הכל, אני מקווה מאוד שהתיאורים שלך את המלחמה הצפויה הם קצת מוגזמים, כי אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה יראה, אני מקווה שיהיה פחות ארוך ופחות קשה, אבל שננצח בסוף, אני פשוט מנסה קצת...
אני יכול להגיד לך שאתה טועה טעות חמורה.
לא, לא, בסדר, אז עזוב, בוא לא מתווכח על זה, אני פשוט משתדל פחות להתנבא. ארז, עזוב, 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 זה לא, אנחנו אף אחד מאיתנו לא נביא, אנחנו ניכנס בכל הכוח באויבים שלנו, תן לי רגע לסיים את זה, לא ניכנס עכשיו על מה הולך לקרות, אני ניכנס לזה שחייבים לנצח את זה, no matter what, וכשיגמר נדע. בכל מקרה, תעדכן אותנו אם יתפתח משהו עם החבר מהישיבה.
אז אחד, אנחנו צריכים לדעת, אחד הדברים שאנחנו קראנו את עצמנו כולנו בחמש שנים האחרונות, רק ברגע שאנחנו נתעדה על זה. ונגיד, עכשיו אני בדרך לא עוד ישיבה חרדית להיפגש איתה. דרך אגב, הפעם זה מרתק, בישיבה שהבחורים שם, בעקבות הסרטון הזה שרץ, הזמינו אותי להיפגש איתם. אוקיי,
קטע שזה הופך להיות למסע, לדילוגים בין ישיבות. אנחנו חייבים לסיים, שיהיה לך בהצלחה, תעדכן, תודה.
תודה רבה.
בר כהן, שלום.
שלום.
שלום לך.
את חברה של שיילי עטרי, ואנחנו מבינים שהצליחה סוף סוף.
כן, לצערי אחרי ימים לא פשוטים בכלל. שלנו, היום הצלחנו, וזה בדגש שלה, הצלחנו לאתר את גופתו של יהב וינר, זכרונו לברכה, שנרצח בקיבוץ כפר עזה ביום הראשון, כשהוא מגן עליהם, וברגעים אלה הוא בעצם נמצא בבית חולים ומבצעים את השיבת זרע, שכל כך רצתה, שזה היה בעצם הצוואה שלו, שיהיה להם הרבה ילדים, יש להם תינוקת בת חודש. ומה שחשוב להגיד בתוך כל הדבר הזה, זה שמי שעשה את זה, זה לגמרי אנחנו והאזרחים, לא היה שום, עד עכשיו שום גורם מוסמך לא דיבר איתנו. אף אחד לא הודיע בכלל שהוא נפטר, זה מופיע כבר בגוב, באתרים ממשלתיים, אף אחד לא התקן אותנו, אף אחד לא דיבר איתנו, זה נטו מאבק אזרחי, זה הגיע למצב שהיום גם הייתי צריכה להרים טלפון למפכ"ל ברמה כזאת, והצלחנו לעשות את זה ממש בשעות האחרונות.
ומתי תדעו אם הפעולה הרפואית מצליחה?
בשעות הקרובות. בשעות הקרובות. אנחנו מתפללים, זה באמת נס שאחרי 4 ימים אפשר לעשות את זה.
כן, בדרך כלל ממליצים על פרק זמן קצר יותר.
יש אפשרות לדעת?
כן, אבל הבנו שגם אתמול היו. כן, כי הרופא שעושה את זה, דוקטור איתי גת, בעצם כבר אתמול הוא אמר שהיו עוד. כנראה חיילים, שזה גם חשוב להגיד, אין שום מנגנון אזרחי שאחראי על זה ועושה את זה, חיילים זה באופן אוטומטי קורה, התהליך הזה, ואזרחים לא. והוא אתמול הצליח לעשות ניסים, גם אחרי 72 שעות, עם תוצאות מוצלחות, אז אנחנו מתפללות כאן בבית החולים שזה יצליח. וחשוב להגיד, וגם אמרנו את זה גם לכל השרים, לא שיש מישהו שמקשיב, אבל שחייב להיות איזשהו מנגנון אזרחי שמטפל בדבר הזה, אנחנו מרגישות מופקרות לחלוטין.
לא, תראי, קודם כל זה שהצלחתם זה גדול, אני גם ליוויתי את זה קצת מרחוק, אני יודע, אני מכיר את כל אלה שעזרו לכם, וצריך אולי להסדיר את זה אחרי שהכל ייגמר, שגם גם בסיטואציה כזו זה לא יהיה קשה.
גם זה תצטרך להיות חקיקה.
נכון, אבל חשוב להגיד שכבר עכשיו יש עוד 10 נשים לפחות שהבעלים שלהם שהם אזרחים, שוב שהם לא חיילים, שהם גם רוצות לעשות את הפרוצדורה הזאת, וזה המערכת מערימה קשיים בלתי אפשריים.
לכן אמרתי, צריך יהיה להסדיר את זה. תגידי, איך שיילי?
אמזונה, אין מילה אחרת להגיד את זה, כמו שהיא הצילה את התינוקת בת החודש בכוחות שאני לא יודעת לתאר. היא עוד לא מעכלת, אני חושבת, את מה שקרה, אבל היא נלחמת, היא פייטרית. ונקווה שהימים הבאים, אנחנו חיות משעה לשעה עם המצב הזה.
אנחנו מתפללים שזה יצליח, ותחבקי אותה בשמנו.
תודה רבה.
גיורא זלץ, שלום.
שלום, ערב טוב.
ראש מועצה אזורית גליל עליון. קודם כל, אני רואה ציטוט שלך, הצבא מסוגל ויכול לפעול במקביל, בדרום, בצפון ובמזרח, וזה מה שצריך כרגע לעשות. אתה רציני? כאילו, מה, הייתי בטוח שאתם תרצו דווקא להוריד או לדחות, קודם כל שנגמור עם הצד השני.
אני, ברשותכם, אני רק מתנצל שיכול שאני צריך לצאת, כי גם אצלנו מתפתח איזשהו אירוע קטן, אבל לשאלה שלך, אני חושב שיש כאן הזדמנות, שכולנו, כולנו מבינים אותה, לייצר מציאות חדשה כזאת, שכל תושבי מדינת ישראל, אני מדגיש, כל תושבי מדינת ישראל, לאורך שנים, יחילו לא יהיו מתכונים כלשהו, ממי שנמצא לאורך הגבולות שלנו. ואנחנו צריכים מוכנים לזה, לפעילות הצבאית, בגבולות הדרום, הצפון והמזרח, אם זה יהיה ביחד, מתי ואיך, קטונתי. אני כן חשוב לי להדגיש, שהצבא יכול, מסוגל, ונכון, שאם הוא יידרש, הוא יפעל בכל החזיתות ביחד, וזה חייבים לומר את זה, אולי אפילו ארבע, כי יש גם בתוך המדינה שלנו, כנראה, יורים שצריכו להשתלט עליהם. אני אמרתי את הדברים משתי סיבות. החשובה היא, בשביל להגיד לתושבים ולאזרחים, שהיכולת והגמישות של המדינה והצבא לפעול להשגת מטרה כזאת ולהשלים את המשימה, קשור בקשר ישיר להתנהלות שלנו, של ההנהגה האזרחית, של האזרחים, בכל המדינה, ובטח ובטח באזור הגבול. וחשוב לי לומר את זה בשביל גם לעודד את התושבים שחיים כאן, מי שאיננו נחוס כאן, שייצא, כי השקט הוא מתעתע, הוא יכול להיות בכל רגע נתון, וגם לאפשר לצבא, ופה לשאלתך, אינני קובע אם זה ביחד או לא ביחד, דרום לא דרום, אני לא נכנס לזה. אני רק רוצה לתת את מרחב הפעולה הגמיש, ככל האפשר לצבא, לעשות את זה רק על פי השיקולים שלו, ולכן חשוב לומר את זה גם לתושבים וגם לאחרים לדעת, שהאפשרות הזאת קיימת. זה לא רק אם החיזבאללה רוצים או לא רוצים, זה לא רק אירועים כאלה בחירים שקורים בגזרה שלנו, אלא זאת אפשרות שבעיניי היא סבירה, וחשוב להיות מוכנים אליה.
מה קורה אצלכם? אמרת שמתחיל איזה אירוע?
יש פה אירועים מקומיים קטנים כבר למעשה מ...
כן, זה אנחנו מכירים. השאלה היא משהו טרי מעכשיו.
כן, אבל אני, מכיוון שזה עוד טרי, ואתה יודע, צריך את הדברים האלה לדעות כמו שצריך, אז אני ברשותך לא אשתף את ה... את כל המאזינים, ואני יודע שיש לכם הרבה מאוד מאזינים, אני רק אומר, בשביל לסיים, להשלים את מה שאמרתי קודם, שלצד החלופה שיכול להיות שיהיה אירוע שאנחנו הם ניזום, ואז הוא יהיה באמת אירוע גדול, אז יש גם חלופה אחרת, יש חלופה של אירועים מקומיים כאלו ואחרים, ואז הם יוצאים לאירוע, אנחנו מגיבים, הם מגיבים, ופתאום זה מתפתח לאירוע.
ולתאמר שזו ההזדמנות להכריע את חיזבאללה כמו החמאס.
אני אומר שההזדמנות הזאת היא מכל ההיבטים, ההיערכות במוכנות של הצבא, שהוא מרוכז כולו כרגע, כולל חלק גדול מאוד מהמילואים כבר, לאורך הגבולות, עם כל הציוד, עם כל מה שצריך, הקשב והאמפתיה שיש היום בעולם, התמיכה האמריקאית של אנשים לא מבינים.
ברור, אנחנו צריכים לסיים, גיורא זלץ, תודה.
אז אני רק רוצה לומר
שוב. לא, אנחנו נסיים, פשוט חייבים לסיים, סליחה ותודה.
תודה רבה.
עזר יכין, שלום.
שלום עזר.
אריה, קדימה, תסביר לנו מי זה עזר.
שלום אל נקם. שלום אל נקם.
שלום, צריכים לדעת מה מוביל לשלום.
הוא כבר נגד שלום.
עזרא יכין, רק בשביל שהמאזינים ידעו, לוחם צעיר בן 95, איש לחי, שמתרוצץ היום במדים ונשק בבסיסי צבא, הוא מרצה בפני החיילים כדי להפיח בהם את רוח הגבורה, שהוא עוד נושא על כתפיו מימי לחי. עד כאן נכון, עזרא?
נכון מאוד. בדיוק עכשיו היינו אחרי צבע אדום, מול עזה, בין הטנקים שמפגיזים את האויב, הולך ממקום למקום.
מה אתה שומע מהחיילים? מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
אני מסביר להם שיבינו מי האויב. כל הממשלות שלנו לא הבינו מה שאני הבנתי משך שנים, ואני הזהרתי מפני זה. עכשיו ראינו מי האויב. אני ראיתי את זה כשהייתי תינוק בתרפת, ראיתי את זה כל החיים, שומע ערבים רוצחים יהודים, צריך להסביר שזה אויב.
אגב, משווים, עזרא, משווים את מה שקרה בעוטף עזה בשבת לתרפת.
בדיוק. בכפולות של...
ולא רק בתרפת. כך התחילה מלחמת העצמאות. הם קמו והרצחו ושחטו המון בכבישים, וזה בתשח.
ומה החיילים אומרים לך?
שהם מחכים לרגע להחליט את פני האויב מתחת לשמיים. נתתי להם את הדרך, את הכיוון, והם כל כך שמחים.
עזרא, אני ראיתי אותך מצטלם עם M16, מה קרה לוובלי?
לא, הוובלי זה היה בזמן האנגלים, עכשיו יש לי...
אני ראיתי אותך במטווח עם הוובלי, אל תספר לי אנגלים.
הוא מסתיר אותו בבית, נו.
כן.
את האמת עכשיו, עזרא, יש לך עוד סליק?
לא, לא צריך, היום אפשר ללכת עם נשק בגלוי בלי שיתלו אותנו. זה לא כמו בזמן הלכי.
רגע, אריה, תפסו אותו פעם? הוא היה מועמד לתליה או משהו כזה?
לא, עזרא נפצע קשה בתש"ח בקרב בירושלים.
הם ראו אותי, הם לא ראו אותי שהייתי לידם עם נשק. אם היו רואים אותי, היו תולים אותי. הם חיפשו בגוף שלי ולא גילו את הנשק. אם היו מגלים, היו תולים אותי. הם ירו לעברי והחטיאו. 5 שנים בגט על מוות הייתי.
בתש"ח עזרא נפצע קשה בקרב מול השער החדש, בניסיון הפריצה.
פקדים פוצצו לי את הגולגולת, נשפך לי זרם תמידי, זה מה שכתוב בדוח הרפואי, נשפך לי זרם תמידי שנוזל מוח בחוט השדרה.
טוב, זה סגולה לחיים ארוכים מתברר.
את חלקי המוח שנהרסו, ועם חתיכת מוח שנשארה לי בראש, אני חי.
אתה כבר רץ 95 שנה. תגיד, את אבא של אריה אתה זוכר?
את מי?
אבא של אריה.
מה? הוא היה המורה שלי. הוא לימד אותי איך לדבר. אם אתה שומע אותי מדבר, זה ממנו. הוא לימד אותי איך לכתוב ברוח של אהבת ישראל. וזה אני למדתי ממנו. לכן הוא היה לא רק מפקד, הוא היה גם מפקד. היה חבר טוב, אבל הכי הרבה היה מורה. לימד אותי הכל, איך לדבר, איך לכתוב, איך לזה, עם הרוח שהוא הפיח, וזה אני לא יכול שלא להזכיר.
טוב, תגיד לסיום, אנחנו ננצח בסוף?
אני רוצה לומר, הלפיד שהדלקנו, לפיד החירות של עם ישראל הוא יקר מאוד. הוא עושה אחרי כל כך הרבה שנים ספילות וכיסופים. הוא תודלק בדלק יקר מאוד, בדם גיבורים. והוא בוער בדרך לא פחות יקר, בים דמעות של הורים שקולים. את הלפיד הזה אנחנו מעבירים לחיילים שנמצאים פה סביבי. ואני אומר להם, תשתמשו בלפיד הזה. בלפיד הזה יש אש. והאש הזו יש לה שתי תפקידים. תפקיד אחד זה לשרוף את האויבים שלנו.
עזרא יכין, את התפקיד השני נדבר פעם באה כי נגמרה התוכנית. שמור על עצמך ותודה רבה לך על השיחה הזו. אורחים ומפיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור תל"ה של עורכי הדיגיטל, מיכל קדוש, נויה חסון ומאור רטה, אחינו איריס קול ודוקטור שירי דניאל. זריה, תודה, נתראה פה בשבוע הבא.
נתראה בשבוע הבא, נדמה לי שלא נפספס את המלחמה.